בוקר טוב באולפן בני הראל. חבר הכנסת גדי יברקן מהליכוד קורא לביטול מדיניות הבידודים בישראל.
ביטול התו הירוק לחלוטין, ביטול מתווה הבידודים במדיניות כרגע. מי שנחשף ממשיך רגיל, מי שחולה נשאר בבית אם יש לו תסמינים קשה. אנחנו לא יותר גדולים מבריטניה ולא יותר חכמים מבריטניה.
יברקן אמר את הדברים בריאיון למהדורת הבוקר של כל חיים בצלאל כאן ודוד חכם. רעידת אדמה הורגשה הלילה בישראל ומקורה צפונית-מזרחית לבית שאן. והמכון הססמולוגי נמסר כי עוצמת הרעידה הייתה 4.1 בסולם ריכטר ועומקה 2 קילומטרים. תושבים רבים ברחבי הארץ דיווחו למוקד 100 של המשטרה כי הם הרגישו את רעידת האדמה. כמו כן דווח כי הרעידה הורגשה גם בירדן ובלבנון. בחסדי שמיים לא דווח על נפגעים או נזק כתוצאה מהרעש. גל האומיקרון בישראל. בימים הקרובים צפויה עלייה משמעותית במספר החולים הקשים, והוא יעבור את רף ה-200 חולים חדשים ביום. כך מעריכים חוקרים מהאוניברסיטה העברית. על פי החוקרים, במהלך 10 הימים הקרובים צפויים להתאשפז בבתי החולים ברחבי הארץ בין 900 ל-1,500 חולים במצב קשה. הממשלה צפויה לאשר היום הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את פרשת הצוללות. כתבנו איתי גדסי מוסר כי ראש הממשלה נפתלי בנט אימנע בהצבעה וכן השרה ילד שקד. בתוך כך, הממשלה תאשר היום גם את מתווה הפיצויים לנפגעי אסון מירון. חברת הכנסת מירי רגב מהליכוד מתייחסת לדיווחים לפיהם חבר מפלגתה ישראל כץ החל לפעול לפירוק הממשלה ולהקמת ממשלה חדשה בראשותו. כץ עצור את חרושת השמועות עכשיו ותצהיר שלא נתעלת שום מגעים עם אלה שקראו את הליכוד ובגללם אנחנו באופוזיציה, כך רגב. עדכונים נוספים באתר כל חי והתחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות 99.9 של סנו. סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
היום מעונן חלקית וקר מהרגיל בעונה. בצפון הארץ ובמישור החוף ירד גשם לפרקים שילווה בסופות רעמים בודדות. הגשם מתפשט בהדרגה גם למרכז.
תחזית מזג האוויר בחסות 99.9 של סנו. סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
ועד כאן חדשות כל חי.
מספללים רפואנו השם, מאמינים לישועו, שחוקי ויסי השם.
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
השראה יומית יצחק פנגל.
שבוע טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית. מה שלומכם השבוע? איך פתחתם את השבוע שלכם בעזרת השם? גיא, פתחנו ברגל לא הכי ימין בעזרת השם, אפשר להחליף רגליים, הכל בסדר. אנחנו רק בתחילת השבוע, רק בתחילת היום, רק בתחילת החיים שלנו. מבחינתנו החיים יכולים להתחלק מעד הרגע הזה ומהרגע הזה, ומעכשיו אפשר להשתנות ולשנות בעזרת השם הכל, כל האופציות פתוחות בפנינו. ההגה של החיים שלנו בידיים שלנו, וכמו שחזל אומרים שלהסתכל קדימה פחות אחורה, גם ברכב זה אותו דבר. אתה רואה את השמשה הקדמית גדולה ורחבה, והמראה האחורית שאמורים להסתכל אחורה קטנה ומזערית. להסתכל רק מה שצריך, ומפה בוא נתקדם. והיום אנחנו נלמד למעשה משהו בגדר של קצת משהו גרנדיוזי, אסטרטגיית חיים. זו אסטרטגיית חיים. נסה להבין איך הדברים נוגעים לכל אחד מאיתנו. איתי באולפן, לא אחר מאשר מוטי קופפר, ברדיו כל חי 92.8-93 FM בשידור חי, ובאולפני דברות הבנה הבמאי שלנו עוז כהן, גם כן שידור חי, ככה שאנחנו נוכל להעביר לכם את זה בפלטפורמות הטובות ביותר, גם בשמיעה, גם בצפייה. אז יקיריי, בואו נתחיל. אסטרטגיית חיים, מה זה קשור? תראו, כל אחד מאיתנו בוחר בחירות, מחליט החלטות על בסיס יומי. ופעם דיברנו על זה. אבל מה יעזור לי לכוון את כל הבחירות שלי, ברמה כזו או אחרת, לכיוון אחד? אם אני צריך להתלבט על כל צד ושעל, מה כן, מה לא, אולי זה, אולי לא, זה מאוד מבלבל. אם היום אני מחליט שאני רוצה להיות ככה ומחר לעשות משהו אחר, אני מאוד מבולבל ואני לא יודע מה אני רוצה מעצמי, ואז אני מרגיש שעבר הזמן ולא עשיתי שום דבר עם חיי. ולכן בנקודה הראשונה שתעזור לי ליצור מסגרת לחיים שלי, תשאלו את עצמכם מה אתם רוצים להיות. איזה בן אדם אתם רוצים להיות? ואיך הבן אדם הזה יקבל החלטות, או איזה החלטות צריך לקבל כדי להיות הבן אדם הזה. שוב, הכל מתחיל קודם כל מהסטרטגיה כללית, איזה בן אדם אתם רוצים להיות. לא עכשיו, אבל בעוד 3 שנים, בעוד 5 שנים. למה אני אומר? כי כל החלטה שתעשו, קשה לדעת אם היא החלטה נכונה או לא נכונה בטווח המיידי. אני לא מדבר כרגע על מצוות, על עבירות, כי זה דבר חלוט מקודם, שברור מה צריך לעשות. אבל נדבר על בחירות כמו למשל מה לאכול, מה לא לאכול, ללכת לשיעור, לא ללכת לשיעור, עבודה כזאת, עבודה אחרת, נישואין. הרי שגבר אומר לזוגתו, לצורך העניין, לפני החתונה, מתחת לחופה, הרי את מקודשת לי. לפי דעתכם, הוא עשה החלטה נכונה או לא? אף אחד לא יכול לדעת, כי האם זו החלטה נכונה או לא נדע רק לאורך זמן. וזו אחת הבעיות העיקריות שלנו, שאנחנו מחליטים כל הזמן, אבל קשה לנו לעמוד, בפרט לא לטווח רחוק, האם ההחלטה הזאת היא טובה או לא טובה. ולכן בראש ובראשונה אני צריך ליצור לעצמי איזשהו מסגרת חיים, נקרא לזה אסטרטגיית חיים, כאשר בראשה תהיה כותרת אחת עם שאלה אחת מאוד ברורה. מה אתה רוצה להיות? מה את רוצה להיות בעוד איקס זמן? ולא מדבר בעוד חודש, חודשיים, זה פחות רלוונטי לשינויים דרסטיים, אבל זה יכול להיות חלק מתהליך. מה תרצו להיות בעוד 2, בעוד 3, או לתכלית חיים יותר רחוקה? אבל מבחינתנו, במידה ואני מחליט החלטה כזו של אסטרטגיית חיים, מה אני רוצה להיות, בואו נבין שרוב ההחלטות היומיות שלי התחברו והסתכרנו בהתאם לזה. זאת אומרת, עזבו עכשיו אפילו דת. אם אני מחליט להיות, לא אני אישית, אבל אני מחליט להיות אלוף ישראל בריצה. זה מה שבא לו, אוקיי? הוא קם בבוקר, אני רוצה להיות אלוף ישראל בריצה. נהדר. אז ממילא, שימו לב טוב, רוב הבחירות היומיות שלו אמורות להסתכרן עם כזו הגדרה. כי אז הוא צריך לנהל את הזמן הפנוי שלו בהתאם, התזונה שלו צריכה להיות מתאימה, החברים שהוא מסתובב איתם צריכים להיות בהתאם, הסדר יום שלו ייתכן מאוד והוא ישתנה. זאת אומרת, ברגע שאני מחליט אסטרטגיית חיים, היא אמורה להשפיע על כל סדר היום שלי. ולכן אם אני מחליט, אדם מחליט לחזור בתשובה, אדם מחליט להיות בן תורה, אדם מחליט לבנות בית נאמן בישראל, לא משנה, כל בחירה שאתם תבחרו, אתם צריכים להבין שהרבה מאוד משאר הבחירות שלנו הסתכרנו. רק מה הבעיה? הבעיה שאנחנו באים לבחור כזה אלה בחירות, או אפילו אסטרטגיית חיים, שזה אולי יותר קל כי זה טווח רחוק. הבעיה ביום יום, איך אני יודע שנושא החלטות נכונות או לא? כי בפרשה של השבוע יש לנו פסוק, והפסוק בעצם הוא קצת מפחיד, והוא אומר, והשוחד יעבר עיני פיקחים ויסלף דברי צדיקים. מה זה השוחד יעבר עיני פיקחים? ואם חזל כך, ככה מביאים הרבה מהספרים שלצורך העניין, אם עכשיו למשל אדם פשע, אדם עשה משהו לא טוב, יופי, אז יש שופטים שישפטו אותו. אבל במידה והשופטים עצמם פושעים, אז מי ישפוט את השופטים, אוקיי? אם עכשיו אדם גנב, גזל, לא יודע, יש משטרה, אבל אם השוטרים עצמם עושים בלגן, אז מי, תבין, מי תפוס את השוטרים? אם עכשיו יש שריפה, אז יש כבאות, יש לוחמי האש, אבל אם קורה שריפה, בתחנת הכבאות, אוקיי? אם יש מישהו חולה, הולך לרופא, אבל אם הרופא עצמו חולה, מי, הבנתם? מי יטפל ברופא? והרעיון הוא כך מביא רב חיים זייצ'יק, זכר צדיק, עדש לברכה, הוא מביא במידה והאדם צריך לבחור בחירות מילא. אבל מה קורה עם מנגנון הבחירה שלו לוקה בחסר? כמו שאם הרופא עצמו חולה, מי יעזור לו? קיבל, האדם רגיל הולך לרופא. מה קורה אם אני צריך לעשות החלטות? ומי שצריך לעזור לי בהחלטות שלי זה המוח שלי. הוא יעזור לי, כן, לא, כדאי, לא כדאי. מה קורה אם המוח שלי עצמו נגוע? אם המוח שלי עצמו, חס שלום, חולה, בסדר? איך אני אוכל לדעת שאני עושה בחירה נכונה. כולני נגוע, ואולי השוחד, תבינו שהוא יעבר. מה זה? הוא יסלף, תבינו, זה, הוא מעקם לגמרי את המחשבה הרגיונית שלי.
עכשיו תגיד לי, הרב, אני לא נגוע. באמת, אני לא נגוע, ברוך השם.
יקיריי, כל אחד מאיתנו שמקבל טובת הנאה כזאת ממשהו, משהו בראש שלי מתאבט. ברגע שיש לי טובת הנאה קטנה, וזה לא משנה מה אפילו, איזושהי הנאה כזאת, איזו נוחות מסוימת, מאוד יכול להיות שמערכת החשיבה שלי משתבשת. ולכן למשל, באה התורה בפרשה של השבוע, ואוסרת על האדם להיות עבד. סליחה, מה אכפת לך? התורה מספרת על המושג שנקרא עבד עברי. יהודי שגנב, ולצורך העניין לא יכול היה להחזיר את גנבתו, זה בזבז את הכסף, הימר על זה בקזינו, הלך הכל. אין לו כסף להחזיר, והוא נמכר בגנבתו. עכשיו הוא צריך להתחיל לעבוד אצל אדון, אדון צדיק, שסך הכל היה מוכן להכניס כזה אדם לביתו, לארח אותו, לתת לו עד חצי המלכות, אפילו יותר לפעמים. אז לצורך העניין הוא חי חיים לא רעים בכלל, ובשלב מסוים המקסימום שהוא עובד זה הרי 6 שנים, ובשביעית יצא לחופש. חופשי, חינם. בשנה השביעית הוא אמור ללכת הביתה. לך להתראות המשוחרר. מה קורה אם הוא מחליט? לא, טוב לי. אהבתי את אדוני, אהבתי את אשתי שקיבלתי, אני רוצה להישאר פה. אז מה עושים לו? ויגישו אדוניו אל הדלת, אז כידוע הוא הולך ורוצים את אוזנו, למה אוזן ששמע במעמד הר סיני, בואו אני אקרא לכם את זה במדויק, אז לא שאני צריך להגיד לכם את זה. ככה אומרת הגמרא, אוזן ששמע בהר סיני לא תגנוב, והלך וגנב תירצה. אוזן ששמע על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, הלך ומחר עצמו לעבד, תירצה. מה זאת אומרת? מה אכפת לך מה אני עושה עם החיים שלי? זכותי להיות עבד, שחרר. מה אכפת לך? טוב לי אצל הבן אדם הזה. מה אתה רואה לחיים שלי? אתה מחליט לי מה אני הולך להיות? ואם לא, אתה מעניש אותי, רוצה לי את האוזן? לך, מה אני מפריע לך בחיים? אני מתעסק לך מה לעשות? מה, סליחה, מה זה הכפייה הדתית הזאת? יש פה יסוד, יקיריי, שאני הולך לקרוא לכם עכשיו משפט של רב חיים זייטשיק, סליחה, שהרב ליבמן בספרו דגל מוסר מביא, ואותי זעזע עמוקות. והוא כותב כך, הוא מעלה את השאלה הזאת, מה בא להיות עבד? כאילו, מה אכפת לך מה אני איזה? הרב פנקר מה אסטרטגיית חיים? אין בעיה, בחרתי להיות עבד. כיף לי, נוח לי, אתה יודע מה? לא יודע מה, בלי לחץ, בלי אתה יודע, בואו נצליח ונתקדם ונפרנס את המשפחה ולא יודע מה ועזב אותך, טוב לי פה הוא מפרנס אותי הדוד הזה יש לי אוכל פה בסדר, אז אני קצת מושפל אז אני קצת עבד, מה קרה? אני ענב! האם אתה ענב או עצלן? פה הרב ליבמן אומר משפט פצצה והוא אומר ככה הרב זצל כל אחד מישראל, שיש בו נשמת ישראל, זה אתה, אני, את, כולנו פה, מסוגל ומוכשר להיות מושיען של ישראל, ולא רק רב. מה? מה הרב לימד תקשיב טוב? אתה יודע מה אסור להיות עבד? כי אתה יותר מדי ממעיט בעצמך. את יורדת על עצמך, את לא חושבת שהשווה מספיק, את מזלזלת ביכולות שלך, את מוותרת עצמך מהר מדי. כל אדם בישראל יש לו את היכולת להיות פוטנציאלית מושיען של ישראל. עכשיו, אל תעופו על עצמכם, נראה לי זה אני הרב. בעזרת השם, אין לי בעיה, אני לא שולל את זה. רק אני אומר שאנחנו צריכים אסטרטגיית חיים מתאימה. כי במידה ואתם מחליטים שזו המטרה שלכם להיות מושיען של ישראל, אין לי בעיה. אז תבינו שאתם צריכים לעשות כמה דברים, תכף נדבר עליהם. אבל מבחינתנו, קודם כל, לצאת מהקונספט, לצאת מה... כזה קטנות מוכין כזאת, מעין חוסר הערכה עצמית ולחשוב... אני עבד, אני עבד לתאוות שלי, אני עבד לשטויות שלי, אני עבד לחברה שלי שיורדת עליי. ממש לא. כשמדברים על אסטרטגיית חיים, קודם כל צריך לשים את הקו התחתון, את הקו האדום, מפה אני לא יורד, מפה אני רק עולה. והקו האדום הזה, אתה לא עבד. את לא שפחה, את לא משועבדת לאף אחד, חוץ מכמובן שאנחנו משובדים כולנו לקדוש ברוך הוא, אבל זה עבד השם. הוא לבד חופשי, זה נדבר אולי בהמשך, אבל מבחינתנו קודם כל, אל תזלזלו בעצמכם, אל תרדו על עצמכם, כי שוב, כל החלטה שאתם עושים, אולי אנחנו לא נראה את ההשלכות במיידי. גם אם עושים מעשים פחות טובים, לא נראה אולי את ההשלכות במיידי. אבל כל החלטה יש לה השלכות לטווח רחוק, של השלכות שמצטברות, ולכן אם לא נתפוס לנו בידיים ולא נעשה משהו, המצב יכול להיות לא טוב. אז זה הקו האדום, לא יורדים, אתה לא מזלזל בעצמך. הקו האדום העליון, אני לא יודע אם יש כזה דבר, אבל כן בוא נשמור לאורך כל הדרך על ענווה. זה כן. מה זאת אומרת ענווה? הגיע פעם בחור לרב שלו, אמר לו כבוד הרב, תגיד לי מה צריך לעשות כדי להיות ענב. אני רוצה להיות ענב, מה שהרב יגיד אני אעשה. אמר לו הרב מאוד פשוט, לך חוצה, לרחוב, תמצא אדם שהוא פחות ממך, ותעשה עבורו משהו. בסדר. הבחור שלנו יוצא החוצה, ואתה יודע, כבר על ההתחלה רואה איזשהו קבצן, הומלס כזה, מוציא 20 שקלים מהכיס, נותן לו איזו תפיחה לשכם, שיהיה לך יום טוב, אחי, כל טוב, תהנה. טוב, חוזר לרב, אומר הרב, זהו, עשיתי, מצאתי אדם שהוא פחות ממני, נתתי לו 20 שקלים, אני מרגיש בית יותר ענף, אני מרגיש יותר טוב. עכשיו אני כבר ענף, אומר לו הרב, עדיין לא. לך תחזור חזרה לרחוב, שוב תמצא אדם שהוא פחות ממך, תעשה עבורו משהו, וככה תתקדם. אומר לו הבחור, הרב, בוא, אני כבר רואה לאן זה מוביל, הנה עשיתי, מה אתה רוצה עכשיו? כמה אנשים אני צריך לעשות עבורה משהו טוב, ורק אז אני אענב. אמר לו הרב, רק ברגע שאתה תצא החוצה, ולא תמצא אף אחד פחות ממך, אז אתה תהיה ענב. כל עוד אתה חושב שאתה יותר גדול ממישהו, ענב אתה לא. אולי יהיר, אולי יאיר, סתם, אבל לא ענב. מה זאת אומרת? כך מביא הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, באיגרת שלו, באיגרת הרמב"ן המפורסמת, אומר כך, וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. אתה צריך להגיע למצב שזה, אני אומר פעם, הקו העליון שלא תעוף על עצמך יותר מדי, תתנגש את בתקרה, אתה צריך לזכור להישאר באמצע. לא עבד חס ושלום, שאני לא שווה שום דבר, אין לי תקנה, אני משועבד, אלא אני כן אדם חופשי. אני כן יכול לבחור את הדברים הנכונים, לדעת שההשלכות של הבחירות שלי יהיו בהמשך, אבל גם לשמור על לא להרים את הראש יותר מדי, יותר נכון את האף, ולחשוב שאני יותר ממישהו אחר. ממש לא. ותכף נדבר על זה, אני לא בא להשוות עצמי לאחרים. אבל בואו נסמק את הציטוט של הרמב"ן. וכל אדם יהיה גדול בעיניך ממך. וכל אדם. אם חכם או עשיר הוא עליך לכבדו. אם זה לא חכם יותר ממך או עשיר, אתה חייב לכבד אותו. אם רש הוא ואתה עשיר או חכם ממנו, אז חשוב בלבך. אתה חייב ממנו. אם אתה יותר חכם והוא פחות חכם ממך, מצפים לך יותר. וכן הלאה, ממשיך פה הרב, אם זכאי ממך, אם אתה יותר צדיק ממנו, אז אולי הוא שוגג ואתה מזיד. בכל מצב, אומר הרמב"ן, אתה יכול לראות אנשים שיותר ממך, וזה טוב. זה טוב לשמור אותך בפרופורציה, זה לשמור אותך מפוקסס, להבין, יש לי עוד הרבה הרבה מה להשיג, יש לי עוד הרבה מה להתקדם, אבל זה היום כאסטרטגיית חיים. אני רוצה שכל היום שלי יהיה מסוכן איך אני יכול יותר לגדול, איך אני יכול יותר להוסיף, אבל בתנאי שאני לא משווה את עצמי לאחרים. למה? כי כל אחד מאיתנו קיבל משהו של השני אין. מה אני מתכוון? שימו לב טוב, בוא נשאל אתכם, מי יותר טוב, כלב או ציפור? מה אתם אומרים? מי יותר מוצלח, קריש או לטאה? מה אתם אומרים? לא שייך להשוות את שני הדברים האלה, נכון? למה? כי כל אחד יש לו דברים שהוא מצוין בהם, ויש דברים שהוא חלש בהם. בסדר, ציפור אולי אף המדהים, אבל היא לא יודעת להיות כלב גישוש, או אני לא יודע מה, היא לא יודעת לזהות, לא יודע מה, נעדרים, כל מיני דברים כאלה. כלב אומנם יכול להיות ידידו הנאמן של האדם, לא יודע לעוף, לא... זה אחת הבעיות שאנחנו משווים את עצמנו לאחרים שאנחנו לא שמים לב. אנחנו פעמים רבות, נכון שאולי הדוגמה לא לגמרי זהה, כי תגיד הרב, בוא תשווה בין שני כלבים, זה אתה כן יכול. נכון, אבל גם כבני אדם נבין שאנחנו היקף של כל כך הרבה תחומים. וכשאתם משווים את עצמכם למישהו אחר, בדרך כלל אתם לוקחים נקודה אחת מתוך החיים של השני, ובהקשר לנקודה הזאת, אבל הנה הוא יותר טוב ממני, נכון? אבל אתם לא לוקחים בחשבון עוד הרבה הרבה נקודות שפה אתם שונים לחלוטין? אולי אתה יותר טוב, אולי השני יותר טוב, זה לא רלוונטי. כיוון שאנחנו מורכבים מכל כך הרבה בחינות, מעבר, מהווה, מעתיד, מתחומים כמו קריירה, כמו משפחה, כמו בריאות, כמו תורה, כמו ספורט, לא משנה מה. אז יכול מאוד להיות שבתחום מסוים הוא יותר מוצלח ממך, היא יותר מוצלחת ממך, וזה מן הסתם תמיד יהיה ככה, לא יהיה מצב בעולם שאנחנו נהיה הטובים ביותר בהכל. ממילא, אל תשבו את עצמם לאחרים, כי זה יכול לגרום לכם עוקמת נפש, חלישות הדעת. כשנדבר על אסטרטגיית חיים, אני יכול להשוות עצמי לעצמי. אני יכול לראות כמה התקדמתי ביחס למה שהייתי פעם, אבל אני לא עכשיו משווה את עצמי למישהו אחר. למה? כי אחת הבעיות בהשוואות, אנחנו משווים את עצמנו בעיקר בתחילת הדרך, למי שהוא כמעט בסוף הדרך. מה זאת אומרת? בחור אומר, רב, אני רוצה ללמוד תורה. אני רוצה להיות תלמיד חכם כמו אופס, אומר איזה שם של רב. בלי לבדוק מי זה הרב הזה, אני אומר לכם, הרב הזה הוא לפחות פי שלוש בגיל מאותו בחור. לפחות פי שלוש, כן? כל שכן הוא יגיד לי, אני רוצה להתמיד כמו רב חיים קניאסקי, כמו להבדיל הרב עובדיה זצל, כאילו להבדיל מחיים לחיים. מה זה? זה לא שייך, אמרו שהרב עובדיה, זה הרב עובדיה, אתה מכיר אותו לא בשואה בגיל שלך, נכון? מאוד יכול להיות שגם בגיל שלך הוא היה אחרת, אבל בוא נבין שכרגע אנחנו מסתכלים על תמונה סופית, ואנחנו לא יודעים את כל הקשיים שכל אחד ואחד מגדולי ישראל עבר, במישור הפרטי, במישור הכללי, במישור הכלכלי, במישור הבריאותי, אנחנו לא לוקחים בחשבון, אלא לוקחים נקודה אחת, משווים אותה ומרגישים, אתה רואה, בדבר הזה אני לא טוב כמו שהייתי רוצה. ולכן אני חוזר, כשמדברים על אסטרטגיית חיים, בוא נבין דבר אחד, תשאלו את עצמכם מה אתם רוצים להיות. אחרי שתשאלו את עצמכם מה אתם רוצים להיות, תנסו להגדיר את הערכים החשובים לכם. מה חשוב לכם בחיים? תעשו רשימה, משפחה, תורה, בריאות, מה שאתם רוצים, תעשו לכם היררכיה של ערכים, ואחרי זה אתם תבדקו האם המעשים שלכם מסתכרנים עם מערכת הערכים שלכם. כי באמת יש לכם ערך של משפחה, ואתם לא נמצאים בכלל בבית, ואם יש לכם ערך של, לא יודע, לימוד תורה, אבל אתם לומדים שעה ביום, זה יפה, אבל אולי אתם יכולים יותר. בואו ננסה לבדוק האם אנחנו מסוכרנים על פי הערכים שלנו, ואם לא, אז בואו נתחיל להסתכרן, ונזכור שאסטרטגיית החיים שלנו צריכה להשפיע לאו דווקא בטווח הקצר, אבל גם בטווח הקצר בקבלת החלטות. בואו ננסה לראות אם אדם כמו שאני רוצה להיות, איך הוא מתנהג עכשיו, או לצורך לנו איזה החלטות אני צריך לקבל עכשיו כדי להיות אדם כמו שאני רוצה להיות. שלב נוסף, מעבר לערכים, תבדקו את החברה הסובבת אתכם. תדאגו שאתם מסתובבים עם חברה שמתאימה בהתאם למי שאתם רוצים להיות. כי אם אתם רוצים להיות משהו מסוים ואתם מסתובבים עם חברה הפוכה לגמרי, רוב הסיכויים שאתם לא תהיו מה שאתם רוצים להיות, אלא כן ממש תהיו כמו אברהם אבינו, הולך נגד כל העולם ואח שלו, אבל זה יהיה מאוד קשה לאורך זמן. ולכן הנקודה העיקרית להפנים, אתה לא עבד. אבל אם כן גנבת, הרי הפרשה של השבוע, וכולם מכירים את זה, פרשת השבוע היא הפרשה לאחר מתן תורה. לאחר מתן תורה, לכן היא מתחילה בעוד ו' ואלה המשפטים. לא? אני לכאורה, אופה, הייתי מסדר את התורה, חז ושלום, כביכול. אז אחרי מתן תורה, תמשיך לעלות גבוה. תמשיך לדבר איתי על דברים ברומו של עולם, על קבלה, על מיסטיקה אולי, על ייחודים, על, אתה מבין? תן לי דברים עוצמתיים! מה אתה מדבר איתי על עבד עברי? כאילו שיהודי, שגנב, איפה יש כזה בכלל מצב? ואם הוא גנב, הוא כזה נבח שאין לו אפילו את הכסף להחזיר, גם לא מלהיב אותי, אתה מבין? מילא תגיד גנב, נהיה טייקון, לא יודע מה, אתה יודע, אולי נחשוב על זה. אבל גם גנב, גם אין לו כסף להחזיר, גם נמכר בגנבתו, זה הנבח שבנבח, נו אחי, מה אתה, עם זה אתה פותח לי את הפרשה? אלא ללמדנו יקירה שיש פה יסוד מאוד חשוב שבא בורא עולם ומראה לנו כשמדברים על אסטרטגיית חיים, על מושגים כאלה גדולים וחזקים, שאתה בא לפרוט את זה לפרטים מעשיים ואתה מתחיל לתפקד ביום יום ולא הולך לך כמו שאתה רוצה, אתה נכנס קצת לזה חלישות הדעת, אתה מנסה אולי, עזוב, אולי המרוץ הזה הוא לא בשבילי, אבל הוא ודאי הוא בשבילך ובשבילך איך נשארים על המסלול ואיך לא נופלים ממנו, כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם השראה יומית עם הרב יצחק פנגר. הגרסה דנקוטה שלהם, זה הצחוק הראשון. המילה הראשונה,
אבא.
הבקשה הראשונה,
את זה.
הדברים שהם גדלים עליהם. מטרנה אקסטרה קר מהדרין, האקסטרה של תחליפי חלב, עם היתרון המשולש לעיכול קל. לתשומת לב, חלבם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575. תשכחו מיום שישי לחוץ. ייכנסו למעדניית אספרגוס דליקטסן. מעדניית גורמה ראשונה מסוגה, עם מבחר עצום של מנות קלאסיות לשולחן שבת כלבבכם. מעין עולם הבא. בחשרות בדץ העדה החרדית. פתוח בימי חמישי מחמש אחר הצהריים ועד חצות. ובימי שישי משבע בבוקר ועד השעה 2. דנגור 32 בני ברק. חנייה בשפע. לפרטים 03-373-0040. אספרגוס דליקטסן. טעם ואיכות, כל שבת, כל השבת.
רייטי קיבוץ השלושה, פתח תקווה. הנחות מטורפות על כל החנות. ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
אם גם אתם רוצים להעלות את רמת ההכנסות שלכם, לממש את הפוטנציאל שלכם ולעבוד מתוך ביטחון, שלווה והגשמה, הצטרפו עוד היום לקורס החדש מבית מקימי, בניהולו של הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. בו תקבלו מהמאסטר אמיר קוליק את מגוון הכלים להצלחה הכלכלית. התקשרו עוד היום ל-0733-300-200, ותוך מספר חודשים החיים שלכם ישתנו לטובה. חייגו עכשיו 0733-300-200.
ספייסי טורטיה בר, בן גוריון 65, בני ברק. טורטיית אנטריקוט הכי טעימה בעיר. 03-750-2883.
עכשיו איתכם השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
חזרתם אלינו ואנחנו בעזרת השם ממשיכים היום קצת באסטרטגיית חיים, והסברנו שאסטרטגיית חיים פירוש דבר אדם צריך להחליט, כיוון שיש לו כל כך הרבה מטלות במשך היום וכל כך הרבה החלטות שהוא צריך להחליט וכל כך הרבה בחירות שצריך לבחור, אתה לא יודע כבר מה אתה רוצה מעצמך. אז בראש ובראשונה בוא נגדיר לעצמנו מה אנחנו רוצים להיות, ואמרנו שכל בחירה או החלטה שניקח לא בהכרח שנראה אותה את, אם היא טובה או לא, במיידי. בסדר? אם אדם קנה רכב, או אדם נכנס לישיבה מסוימת, או אדם התחיל לעבוד עבודה מסוימת, האם זה טוב או לא טוב? אני לא יודע. אני יודע לאורך זמן, למפרע, בוא נראה מה יתברר, האם זאת ההחלטה נכונה או לא נכונה. כמובן שיש דברים שאתה יכול טיפה לחשוב מראש, לראות כמה צעדים קדימה, וזה הרעיון שלנו. לעד כדי כך שיש עצה שאומרת, אם אתם מתלבטים מה לעשות, תנסו לחשוב האם ההחלטה הזאת תהיה חשובה בעוד שנתיים או לא. האם זה משמעותי מה שאתם בוחרים עכשיו בעוד שנה, שנתיים או לא. כי יש דברים שהם בית מינורים, אבל אם הם מצטברים אז הם כן משפיעים. אבל יש החלטות שהן כן החלטות הרות גורל, נקרא לזה כך. ואז אנחנו צריכים כן לשקול טוב טוב לפני שאנחנו בוחרים בחירה כזו או אחרת. מה עם ההשלכות שיהיו? ולכן תנסו להגדיר מי אתם. כאשר אם אני מחליט, למשל אני רוצה להיות עבד השם, אני רוצה להיות בן תורה, אני רוצה להיות תלמיד חכם, אז אני רוצה יותר להגדיר את זה בצורה ספציפית. מה הכוונה תלמיד חכם? מה אתה רוצה להיות? אתה רוצה להיות בקיבה? אז תגדירו בדיוק מה אתם רוצים להיות, ואז הרבה מאוד מההחלטות היומיות שלכם צריכות להסתכן בהתאם לבחירה שלכם. אם אדם מחליט שהוא בריא, אדם מחליט שהוא ספורטאי, אדם מחליט שהוא צדיקל, אדם, לא משנה מה, תחליטו מה שאתם רוצים להיות, ואז תתחילו לתפקד בהתאם. רק הבעיה שכבר בפרשה של השבוע מדברים על מושג של שוחד, ושוחד זה לא רק קשור לבחירות, לא קשור לפוליטיקה, זה קשור לכל אחד מאיתנו שיקבל טובת הנאה כלשהי מצד אחד של הבחירה. הרי כל בחירה היא בין שני צדדים, א' או ב', בסדר? ולא משנה מה נמצא מתחת לכותרת של א' או ב', אבל ברור שבחירה זה או. ואם צד אחד מקנה לי למשל הנאה, למשל נוחות, למשל פיתוי כזה או אחר, מאוד יכול להיות שהוא יפעל על המכשיר שאמור לעזור לי לבחור בצורה נקייה, קרה, שכלית, ולעוות אותו. כי השוחד יעבר עיני פיקחים, יסלף דברי צדיקים. פירוש דבר, כמו שאמרנו, רב חיים זייצ'יק ממשיל את זה, שאם הרופא עצמו הוא חולה, אז מי הוא ילך? נכון, צריך למצוא רופא אחר, אבל הוא לא יכול לרפא את עצמו אולי, כי הוא עצמו חולה, וככה עם הקבעים עצמם, יש שריפה בתחנת הקבעות, זאת אומרת, במקום שאני אמור לעזור, אם שם אני נפגע, אז מה אני אעשה? אז אם הראש שלי נפגע, איך הראש שלי יכול להיפגע? למשל, על ידי טובת הנאה כזו או אחרת, או למשל בחירות לא נכונות, קרי למשל עבירות. הרי חז"ל אומרים בגמרא שאדם שעובר עבירה ושונה בה נעשית לו כהתר, נכון? אם אדם יעשה מעשה לא טוב לצרינו הרב, והוא יחזור על המעשה הזה, משהו מעבר לעבירה, עזוב, אל תשים בסוגריים בדיוק מה הוא עשה, זה בכלל לא משנה. מה שצריך להפחיד אותו יותר, זה לא רק המעשה עצמו, אלא מה המעשה גרם לו. זאת אומרת, ברגע שאני עשיתי מעשה פחות טוב, אז אני צריך להבין שאני יוצר איזשהו עכשיו גלגל שלג, שאם אני לא יעצור אותו מהר, הוא הולך ויגדל, הוא הולך ויתעצם, עד שאפילו לא ישים לב שהוא מתגלגל אולי, או שאני ארים ידיים כי זה כל כך כוח של אנרציה, שאני לא מצליח לעצור אותו. ולכן הנקודה העיקרית היא באה התורה ושמה את הקו האדום למטה, אתה לא עבד. גם אם אתה תגיד לי אני רוצה להיות עבד, סליחה שאני אומר לך, זה לא שאתה רוצה, זה נוח לך, אתה התייאשת מעצמך, אתה הרמת ידיים, ולכן אתה אומר הרב לא אכפת לי, זה להבדי, בוא נקצין את זה. כמו שאדם מחור יגיד לי הרב, זהו אני מחור, יש לכם בעיה כולכם, אין לי מה לעשות בנושא, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, הוא לא באמת רוצה את זה. סליחה שאני אומר, הוא או היא לא יודעים בכלל מה הם רוצים. כי המערכת במוח כל כך התרגלה לקבל משהו, וכמו כל ילד קטן, או אפילו בגדר של כמעט תינוק, אם הוא לא יקבל משהו, או שבפרט אם נתתם לו משהו, ועכשיו תיקחו לו את זה, הוא יתחיל לפקוט. והוא יבכה דמעות תנין, אוקיי? כאילו, לקחו לו את הצעצוע שלו, וזה נראה שטרגדיה עולמית קורית, ממש רעידת אדמה בצפון, באזור בית שאן הייתה היום, לצורך העניין. ככה זה נראה, כי המוח שלנו מתפקד בדרך כלל במצבים כאלה של תאוות וכדומה, בדיוק כמו ילד קטן. וזה נראה שאני רוצה את הדבר הזה, אבל אני לא באמת יודע מה אני רוצה. המוח שלי, לצורך עניין, היצר הרע שלי רוצה, ובוודאי ובוודאי לא אני, והבעיה יקרה, זה נראה לי שאני רוצה. לכן באה התורה ואומרת, מחילה, אתה לא תהיה עבד. ואם כן, אני נותן לך סימן שיזכיר לך כל הזמן, תדע לך, זה לא אתה. זה לא אתה, זה לא את. ולכן בוא לא ניתן לעצמנו להשתעבד לשטויות שלנו מצד אחד אמרנו, מצד שני בוא לא נרקיע שחקים ונעוף על עצמנו, כי כל דבר הוא תהליך. ולכן גם אם אתה האדם הכי צדיק בעולם, אתה צריך להרגיש כולם מעליי. זה דרגה אדירה הזאת, לא יש שאני אפס, חס ושלום, אני ממש לא אפס, אבל זה לא משחררים, אם לא יש להם מעלות אדירות, לכן אני לא משווה את עצמי לאחרים, כי בנקודה מסוימת אצל השני הוא הרבה יותר טוב ממני, כמו שהציפור הרבה יותר טובה בתעופה למשל מכלב, זה לא קשור עכשיו. עכשיו אני לא אומר שהשוואה היא לא דבר טוב, השוואה נותנת לנו ערך לדבר. מה זאת אומרת? כל דבר בעולם אתם בודקים אותו ביחס ל... אם אני אגיד לכם, חבר'ה, הייתה תחרות מרצים וקיבלתי בתחרות 850. מה זה אומר? מה אתם אומרים? האם זה אומר שאני מרצה טוב או מרצה פחות טוב? אתם בחיים לא יכולים לדעת. כי למה? כי אם הציון המקסימלי היה 850, וואו, פנגר, הבאת אותה שוס, תקשיב, 100 מתוך 100 מה שנקרא, אבל אם הציון המקסימלי היה 30,000, ופנגר קיבל 850, אז כאילו אוהבים אותך, ואתה יודע, אולי תחפש מקצוע אחר. זאת אומרת, כל דבר בפני עצמו הוא לא רלוונטי. לכן השוואה היא דבר חיובי כדי לקבל ערך, אבל לא כדי לקבוע מציאות. מה הכוונה? לצורך העניין, כל אחד מאיתנו הוא מורכב הרבה יותר מה שאנחנו חושבים. והטעות שאנחנו משווים את עצמנו לאחרים, זה לוקחים נקודה אחת מהחיים של השני, בדרך הנקודה בהווה, ואתה אומר, תראה איזה כיף לו, ותראה איך אני לעומתו. לכן הרבה אנשים מקבלים חלישות הדעת. ראיתי מחקר מאוד מעניין, שדווקא אנשים שמגיעים ללמוד אצל אנשים מאוד מוצלחים, פחות יוצאים אחרי זה לעבוד במקצוע הזה. לא משנה מה. כך מכונות רכב, כך רפואה. ברגע שמסו סטאז' אצל מישהו מאוד מאוד מצליח. לפעמים דווקא בגלל שהם למדו אצל מישהו מאוד מאוד מצליח, הם פחות נקרא לזה יוצאים לעבוד בזה וכדומה. והמחקר הזה שאל למה, והתשובה הייתה, כי לפעמים כשהם לומדים אצל מישהו מאוד מוצלח, אז הם מקבלים הרגשה, טוב, תראה אותו, תראה אותו. אני לא מסוגל ככה, בחיים לא. מה הטעות? מה הטעות שהם עושים? הטעות שהם עושים, שהם רואים את האדם הזה שהוא מאוד מוצלח, ולא משנה באיזה תחום. הם מסתכלים עליו היום אחרי איקס שנים שהוא כבר רופא, מכוני רכב, רוכב על סוסים, או תלמיד חכם. אתה יושב בישיבה ואתה רואה בקיאות מפחידה של אחד הרבנים, ואתה אומר כאילו, אימא, לא, מה זה, זה... עזוב, אני לא... עדיף שאני לא אלמד בכלל. לא יודע, אני לא, תראה אותו, מסתכל אותו. אתה רואה אותו היום אחרי 20 שנה, 30 שנה, 50 שנה. נו, מה אתה רוצה? אם אתה תשב ותלמד ותשקיע כמוהו, כמו שהוא השקיע בגיל שלך, אולי גם אתה תגיע, ואולי אפילו יותר, אתה לא יכול לדעת. אבל הנקודה העיקרית היא מצד אחד לשים נקודת סף. מפה אני לא יורד, אני לא עבד, לא לתאוות שלי, לא לשטויות שלי, לא לחברה. אני מאמין שאני מסוגל, מצד שאני שומר על פרופורציה. אני מבין שזה תהליך ארוך, לכן אני שומר על ענבה לאורך כל הדרך. אני לא משווה את עצמי לאחרים, כי השוואה היא טעות. היא טעות בגלל שאני משווה נקודה אחת מבין הרבה מאוד. אני יכול להשוות עצמי לעצמי, לראות כיצד אני מתקדם, כדי לעודד, כדי לתמוך, ובשלב מסוים אני כן רוצה להחליט די עם התירוצים. לכן אם הזכרנו כבר את העבד העברי, יש לזה שני צדדים למטבע, נקרא לזה ככה. יש לספר אור ישרים שהוא כותב בצורה אחרת. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני ואת אשתי ואת בניי, נכון, אם העבד הזה יאמר, זה בעצם הפסוק שאומר, תקשיב, אחרי 6 שנים, אני אוהב את אדוני, את אשתי, את בניי, לא יצא חופשי, אני רוצה להישאר פה. אמרנו, זה מתפתה בלשון גנאי. והגישו אדוניו אל האלוקים, אלוהים, ועבדו לעולם. והוא רוצה את אזנו ועבדו לעולם. אז בספר אור ישרים מביא את זה בצורה חיובית. מה הכוונה? הוא אומר כך. אהבתי, אם עכשיו הוא יגיד ככה, אהבתי את אדוני. אדוני אומר, זה השם יתברך. אם אדם יאמר, אני אוהב את השם יתברך. ואת אשתי, אשתי אומר, זה התורה. ואת בניי, אלו המצוות. לא אצא חופשי. אני לא רוצה לצאת חופשי, גם אם אני אנוס, גם אם אני פטור. נכון, כתוב רחמנה, אונס רחמנה פטרי. אני יכול למצוא לעצמי כל מיני תירוצים. נראה לי אני עם אומיקרון, נראה לי אני, יש לי הפרעות קשב וריכוז, נראה לי אני נפלתי כבר יותר מדי פעמים, נראה לי כבר שקראתי בזוהר שאין לי תקנה, נראה לי, אף על פי לא אצא לחופשי. אני לא מוכן לוותר, אומר, אם כל זה לא אכפוץ את האונס ואת הפטור, ואז הגישו אדוניו אל האלוהים. זאת אומרת, כמובן יעזור לו השם יתברך, שיוכל לעבוד השם יתברך ועבדו לעולם. פירוש הדבר הצד השני, יקיריי, זה לא רק אסטרטגיית חיים, זה לא רק להגדיר מה חשוב לכם בחיים ולראות שסדר היום שמסתחרן בהתאם. מה שהגדרתם, אני חושב שחשוב לכם יותר או חשוב לכם פחות. אל תתרגשו מקשיים שיהיו בדרך. 100% יהיו קשיים. תגידו כביכול כלפי בורא עולם, אהבתי את אדוני, אבא לי, אני אוהב אותך. זה דבר שהוא לא פשוט. אני אומר לכם, אתה יודע, השם ידבר לך, אנחנו אוהבים אותך, זה דיבורים יפים. אבל הלוואי והייתי חי עם זה, באמת אני אומר לכם, באמת לאהוב את הקדוש ברוך הוא ולהרגיש, יש לי הכרת טוב אדירה על הבורא יתברך. לא רק דיבורים, תדעו לכם, זה, אנחנו אומרים את זה, זה בקריאת שמה, זה מצוות עשה מן התורה, ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת את השם אלוקיך, זה ציווי הרי. אז אני באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא. ואם לא, בוא נעבוד על זה קצת, בוא נתחיל לנסות לראות איך מגיעים לזה, איך מגיעים לאהבת השם יתברך. אז אני חושב שכמו כל דבר, איך אני אוהב אנשים? למה שאני אוהב סתם מישהו? אם אני אוהב מישהו, זה בגלל שזה נראה לי ברמה כזו או אחרת, או שאני יכול לקבל טובת הנאה כלשהי מהבן אדם הזה, או שכבר קיבלתי טובת הנאה כלשהי. אני לא אוהב סתם בן אדם. אם אני אוהב מישהו, הוא נתן לי משהו, הוא נותן לי משהו, הוא ייתן לי משהו. יופי. הבורא יתברך נותן לי הכל, כולל הכל. כל מה שיש לי, כל מה שגם אין לי, גם זה הוא נותן לי, כדי שאני אוכל לשאוף לי יותר, כדי שאני אוכל לזכות בזה בזכות ולא בחסד, כדי שאני אוכל להתפלל לזה ולהתקרב אליו יתברך. זאת אומרת, הכל, הכל ממנו יתברך. זאת אומרת, אם אני אעשה רשימה של כל הדברים שיש לי, ברוך השם, מחוש העיניים וחוש האוזניים והמישוש והטעם והנוף הזה והכל, הכל, 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 כל המערכות שלנו, ונעבור אחת אחת, כאילו, יו אבא, זה הכל ממך, תודה, תודה, ומה אתה מבקש ממני? מינימום של לעשות, לקיים קצת מצוות, ושגם הם בשבילי הרי, כאילו זה לא נתפס, כמה חסד השם. אז נכון, יש גם דברים שהם פחות נעימים ופחות נחמדים, אבל זה אולי כדי שנעריך את מה שיש, אבל כל אחד מאיתנו צריך את החשבון נפש שלו, מה אני רוצה להיות? איך אני רואה את עצמי? ונבין שלבד אתה לא יכול שום דבר. רק עם סיעת הדשמיה, רק עם עזרה מהקדוש ברוך הוא, שאתה תעשה את שלך, אבל אל תשכח שיש מישהו שמושך בחוטים, מה שנקרא, ובלעדיו, תחשוב מה, כלום, אין לי כלום, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? אני לא יכול לעשות שום דבר. אז אבא, אני מקבל על עצמי, מה שנקרא, אהבתי את אדוני, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, את אשתי, את התורה, את בניי, את המצוות, לא אצא חופשי. אבל כיוון שאנחנו צריכים להתחזק גם בצורה מעשית, להרים את הערך העצמי שלנו, אז כיוון שאני צריך להודיע לכם, אז יום שני הקרוב, זאת אומרת מחר, באזור שאם מזג האוויר לא יפריע יותר מדי, סדנה של 5 שעות, משעה 5 עד שעה 10 בלילה, ופתח תקווה, גברים נשים בהפרדה מלאה, אני לא בטוח אם כבר, מספר הגברים כבר סגור, אבל תבררו, ללמוד איך להרים לעצמנו את הערך העצמי, ללמוד איך משיגים מטרות, איך להרגיש שאני שווה, איך לא לתת לעבר שלי לרדוף אותי, והעבר שלי זכות גם חברה. תחשבו, אנשים מסתובבים מרגשה, אני לא טוב ב... כי הרבה שלי, המורה שלי, קרא לי, עשיתי, מה עכשיו, מה יכול להיות לי? תחשבו, אני אסיים עם הציטוט של הרב ליבמן, שהוא כותב שכל אחד מישראל, כל אחד מישראל, מסוגל ומוכשר להיות מושיען של ישראל, בגדר פוטנציאלית משה רבנו, ולא רק רב. אז אתה לא עבד. בוא נצא לחופשי, נקרא לזה, מהקשרים שקשרנו את עצמנו בהרגשה שאני לא מסוגל, לא יכול, לא מצליחה. בואו נתחיל להאמין שזה אפשרי. טלפון אחד, מי שרוצה להצטרף אותנו מחר לסדנה, הרכבת כבר יוצאת. הטלפון הוא 053-436-1311. אני חוזר. מחר, יום שני בשבוע, משעה 5 בערב עד 10, זה 6 שעות אקדמיות, קוראים לזה, עם סדנה איתי, בנושא של ערך עצמי, ביטחון עצמי והשגת מטרות, לראות איך אנחנו באמת מתקדמים צעד אחד נוסף בחיים, ולפעמים כלי אחד בסדנה יכולה לשנות חיים, יכול לשנות חיים, בשביל הכלי הזה שווה את הכל, טלפון אחד לכל הפרטים, 053-436-1311. אחד אחד. המון תודה למוטי קופר הטכנאי, עוז כהן, ונתראה ונשתמע בעזרת השם מחר. יום טוב, כל טוב, להתראות.
רפואנו השם, מאמינים לישועו, שחוק כביסי השם.
מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.
האתגר התורני הגדול בעולם חוזר. הלילה בעשר, יוצאים לדרך עם נבחרת חדשה בתוכנית בכורה מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ב על הלכות ברכות עם הגאון הרב אופיר מלכה, הלילה בעשר, רק כאן בכל חי ולצפייה באתר כל חי.
יד שרה נותנת לכם יד כשאתם צריכים כיסא גלגלים, מחולל חמצן, הליכון או כל ציוד שיקומי אחר. אתם יכולים לשאול לזמן קצר ואתם יכולים לרכוש לטווח ארוך ולשימוש קבוע במחירי עלות ובאיכות מעולה. יש חדש מיד שרה, חפשו בגוגל או חייגו כוכבית 6444.
סליחה אדוני, עבד לך אולי?
מה עבד לי?
הנוגדנים.
התחסנתם פעמיים? בואו להתחסן במנה שלישית. לתאום תור, חייגו כוכבית 2700 או ייכנסו לאתר או ליישומון כללית. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
נפלא לדעת עם דנונה.
יוגורט מכיל רק שני רכיבים, חלב ומחמצת חיידקים. מהחלב מקבלים סידן, ויטמינים ומינרלים נוספים, ומהמחמצת חיידקים טובים. גביע יוגורט הוא ארוחה קלה ומזינה, עם או בלי תוספות שאוהבים. דנונה, פלא היוגורט.
ראיתי קיבוץ השלושה פתח תקווה, הנחות מטורפות על כל החנות. ז'בוטינסקי 98 פתח תקווה.
היי היי היי, הספרים כמעט נופלים, למה אתה מסדר אותם ככה למדף?
אז איפה לשים? יש לך הצעה יותר טובה?
מה אני? איקאה?
הצעה מיוחדת באיקאה, מגוון רחב של מוצרים במחירים משתלמים, מאלף ועד כפתת בשבט, 3-31 בינואר, בחנויות איקאה.
שלום, כאן משה, אבא לשישה. הילדים שלנו שיהיו בריאים, השגרה חשובה להם כל כך. ללכת יום יום לגן או לבית הספר, לפגוש חברים, להשלים פערים לימודיים ורגשיים. בואו נשמור עליהם ועל שגרת לימודים בארבעה צעדים. עוטים מסכה בחלל סגור, זה בטוח. מעבררים את הכיתה ומשאירים חלון פתוח. שומרים על היגיינה בכיתה ובגן. והולכים להתחסן כמובן. שומרים על שגרת לימודים בארבעה צעדים. מידע נוסף באתר משרד החינוך.
מספללים, רפואנו השם, מאמינים לישועו, שחוקי ביסי השם.
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם.
חזקים, מחוברים, משדרים.
אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
שלום רב לכל המאזינים. ממשיכים היום בסיום סימן תפרש חף א', כותב מרן בסעיף וב, נהגו לידור צדקות ביום הכיפורים בעד המתים. ממשיך הרמה, ומזכירים נשמותיהם דה המתים, גם כן יש להם כפרה ביום הכיפורים. למדו רבותינו, הפסוק, כפר לעמך ישראל אשר פדית, שיש כאן הזכרה של החיים והמתים שזקוקים לכפרה ביום הכיפורים. כפר לעמך ישראל, אלו החיים אשר פדית, אלו שכבר נמצאים אצלך הקדוש ברוך הוא, זה נקרא אשר פדית, אלו המתים. זאת אומרת שכשם שהחיים זקוקים לכפרה ביום הכיפורים, כך גם המתים זקוקים לכפרה ביום הכיפורים. הכפרה של החיים היא על ידי תשובה ומעשים טובים. הכפרה של החיים זה על ידי הוידוי. הכפרה של החיים זה על ידי צדקה וגמילות חסד. הכפרה של המתים זה שאנחנו החיים מזכירים את נשמותיהם. כשאנחנו החיים דואגים להם ומזכירים את נשמותיהם, יש לנו את היכולת על ידי הזכרת נשמותיהם להיות זוכים ומזכים. לא רק לעצמנו, גם לנפטרים. לכן, הזכרת נשמותיהם של הנפטרים יכולה להיעשות בשתי אפשרויות. אפשרות אחת, נוהגים לפני אמירת קל נדרה, בעוד ארון הקודש פתוח, בעוד ספרי התורה נמצאים בתוך ארון הקודש, אז מזכירים את נשמותיהם של האנשים המיוחדים, כמו התלמידי חכמים שבדור שנפטרו, או כל מיני אנשים שזכו וזיכרו את הרבים בבית הכנסת, בקהילה וכדומה. אלה הזכרות שנהגו לעשות אותם, זה לא הדרך היחידה שעומדת בפני האדם שרוצה לזכות את הנפטרים. ליחידים, כל יחיד שרוצה להזכיר את קרוביו, אפילו שבדרך כלל לא מזכירים נשמות אלא בתאריך של היורצייט, זמן קצר לפני היורצייט, ימים אחדים לפני היורצייט, מותר, אבל אחרי שעבר היורצייט אסור. זה דווקא כאשר היורצייט, המעלה של היורצייט, זה כיוון שהוא עומד באותו יום לדין, ואני עושה מצווה ומזכיר שהמצווה הזאת תזקף לזכותו של הנפטר. שם לא מזכירים נשמות, לא בעלייה לתורה ולא בשום מצב אחר, אלא אך ורק ביום שיש בו יורצייט או בשבוע של היורצייט. אצל הספרדים נוהגים תמיד להתחיל לומר קדיש בשבוע של היורצייט החל מליל שבת, ואפילו אם חל היורצייט בשבת, מתחילים בשבת שלפניה, דהיינו 8 ימים יאמרו קדיש, ובכל ה8 ימים האלה, כשהוא עולה לתורה, יכול ורשאי, וזה טוב, להזכיר את נשמותיהם של הנפטר, שאותו הוא מזכיר, או אם זה 2 או יותר, מזכירים את הנשמות בזמן העלייה לתורה. אבל סתם כך לא מזכירים נשמות שזה לא בזמן. כל זה נכון בכל ימות השנה, אבל מה שאין כן ביום הכיפורים, כיוון שהוא זמן כפרה לכל, כיוון שיום הכיפורים הוא יום מיוחד להזכרת הנשמות, שגם הנשמות של הנפטרים זקוקים לכפרה, שנאמר כפר לעמך ישראל אשר פדית, אשר פדית אלו המתים. לכן מותר לך תחילה להזכיר בזמן העלייה לתורה את נשמותיהם של כל הנפטרים. המנהג הוא שיש חזן, גבאי, מישהו שעושה את ההשכבות שאומר את המי שברך, אותו אדם שעושה את ההשכבות והמי שברך הוא זה שמצטט את כל השמות הנזכרים. ראוי מאוד למי שיש לו יותר מ2-3 שמות, כדאי מאוד שירשום אותם על נייר, ימסור את הנייר מוכן מערב יום הכיפורים לידיו של הגבאי של החזן שאומר את ההשכבות, על ידי כך גם ימנע תורח ציבור, לא להכביד יותר מדי על הציבור. גם כשמזכירים נפטרים, צריך גם לסנן, לדעת את מי מזכירים ואת מי לא מזכירים. אני מזכיר את אלו המתייחסים אליי, אבא ואמא, דודים שאין מי שיאמר עליהם, אפילו סבא וסבתא שאין מי שיאמר עליהם איזה אמירה של קדיש, של תועלת, וגם הם זקוקים, ואפילו אם עברו יותר מ-50 שנה מפטירתם, עדיין הם זקוקים לרחמי שמיים. לכן ביום הכיפורים אין סלקציה, אין להפנות איזה, לסנן איזה כן ואיזה לא, לכולם יש דין אחד, את כולם מזכירים ביום הכיפורים. האמירה של ההשכבה, יש שתי הזכרות, יש שתי אפשרויות לניסוח ההשכבה. יש אנשים שחושבים שאם אני אומר את ההשכבה הקצרה, כאילו מיעטתי בערכו של הנפטר, וזו הגדרה לגמרי לא נכונה. אדרבה, לא ראוי לומר את ההזכרה עם הנוסח הגדול, המלא, ששם יש כל מיני סופרלטיבים והגדרות חשובות, כל ההגדרות החשובות מאוד ככל שיהיו, אנחנו לא צריכים אותם, זה מיותר מאוד עבורנו, שהרי בשמיים יודעים בוודאי מה מעלותיו של הנפטר, אז מה התועלת שאנחנו כאן בארץ נאמר עליו דברים? זה כאילו שעושים כבוד, אבל מצד שני מורידים מהערך, מצד שני גורמים נזק אפילו לנפטר. שהרי הנפטר בשמיים יודעים את ערכו, ואם כאן בארץ אני אומר, במעלת קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים את נשמת, ומכבדים בכל מיני תארים וסוגים שונים של, דברים גבוהים מאוד, למי זה טוב? למה זה טוב? מה זה מועיל? למי זה מועיל? בוודאי שלנפטר זה לא מועיל. לכן, אדם חכם ונבון, מונע את עצמו מלהזכיר כל מיני שמות של, תארים שהם מיותרים. ההזכרה הקצרה היא הנכונה, המרחם על כל בריאותיו, הוא יחוס ויחמול וירחם על נפש הנפטר, פלוני אלמוני, בן פלונית אלמונית, וכך ההזכרות כולם, כל מקום במקום לקצר, ויאמר לקוצרים השם עמכם, ובזה הוא לא מחייב את הנפטר. שלום ולהתראות.
אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
האתגר התורני הגדול בעולם חוזר. הלילה ב-10 יוצאים לדרך עם נבחרת חדשה בתוכנית בכורה מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ב על הלכות ברכות עם הגאון הרב אופיר מלכה. הלילה ב-10 רק כאן בכל חי ולצפייה באתר כל חי.